על רגל אחת, תורה פ"ד, במארחת הימים. אומר רבנו, אין יום שאין בו טוב. ועיקר הטוב שמתגלה בכל יום הוא סודות התורה, גילוי אלוקותו יתברך. אין יום, לט יום דלט בטוב. אז אנחנו רואים שבמשך היום יש דברים טובים, יש פחות טובים וכו'. אז רבנו מסביר בתורה למד ג' את דברי שלמה המלך. שלמה המלך אומר, ביום טוב אהיה בטובה וביום רעה ראה. כאילו פה הוא עוצר, מה ראה? תראה, מה אני ראה? רבנו מסביר שלמה המלך נותן עצה, ביום טוב יהיה בטוב, ביום רעה כשיש לך איזה דבר רע תראה, מה נראה? תראה משהו שיפור לך את הרעה לטובה, אז הכל יהיה טוב. אז מה אומר ראה? תראה את הלקות מאחורי אותו עניין, מאחורי אותו יום, אותו מקרה. ברגע שאדם ישר מחשבתו נקשרת בקדוש ברוך הוא, כש עוברת עליו איזו סיטואציה שהיא לא טובה, זה הופך להיות טוב. כי אז נכנסת לו בתודעה שיש פה איזה חשבון טוב, כי מה שמבהיל את האדם והופך לו את העניין ללא טוב, שזה נגד רצונו, וממבט ראשון נראה לו שהוא מפסיד משהו, קרה פה משהו לא טוב, כי הוא לא רוצה בדבר הזה. ברגע שבתודעה שלו נכנסת שזה, הוא קושר את זה לקדוש ברוך הוא, זה מעשה אלוקי. אם זה מעשה אלוקי, אין מצב שזה לא טוב. כי כל הבריאה הזאת נבראה, עולם חסד ייבנה. כל הבריאה וכל פעולותיה וכל הפרטים שקורים בחיים, בבריאה, הכל קשורים לאותה מטרה אחת. המטרה הייתה בבריאת העולם להטיב לבריאותיו. עובדה, הכל חסד. לפני שהוא ברא את האדם, הוא כבר עשה חסד, הכין לו את המקום. ברא את העולם, ברא את האוכל, ברא את הנוף, ברא את הכל. יש לך הכל מוכן. זה הכל מתנה, זה הכל חסד. אין פה שום דבר רע שנעשה. הכל טוב, מההתחלה. אחרי זה יצר את האדם, שם אותו. עכשיו, במשך החיים, כל פעולה שקורית, אף על פי שהיא נראית לך ממבט ראשון רע, היא טבעת בשרשרת שמובילה לתכלית הטובה של לשמה נברא העולם. אז האדם לא מסוגל לסבול את זה. הוא רוצה שהכל יהיה, כל המטרה, להגיע למטרה שתהיה גם כן בדרך, שהוא ירגיש טוב לאורך כל הדרך. זה מצוין, הלוואי וככה, אבל יש מקרים שאין ברירה. יש מחסומים בדרך, אז צריך לעקוף אותם. ואדם נוסע לכיוון מסוים, רוצה להגיע למטרה, אז הוא רוצה שהכביש יהיה פנוי. אז פתאום באמצע הדרך יש פקק. יש פקק, נו, אז זה כבר נראה לו, שמע, זה כבר לא טוב. אז הוא צריך לעשות עקיפה. הפעולה הזאת של עקיפה והערכת הדרך, זה לא טוב לו, כי אני רוצה להגיע ישר. אבל ברגע שהוא מבין, היות שיש פה פקק, אז מוכרח לעשות עקיפה, אז הוא מקבל את העקיפה באהבה, את הערכת הדרך, את הסיבוב שהוא עושה, מקבל באהבה, היות שיש פה מציאות כזאת בדרך של פקק. אז זה בסדר שהדרך תהיה יותר ארוכה ברבע שעה. אז אותו דבר, כל דבר בחיים שקורה לאדם, קורה לאדם איזה דבר. וקרה איזה פקק, והפקק הזה גרם למצב הזה של משהו שלא כרצונו, את הצער הזה, את העניין הזה, אבל הוא צריך להבין שזה חלק מהדרך להגיע למטרה הסופית, הטובה. זה הוא יכול להבין רק אם הוא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל ההנהגה של המציאות, וכל פעולה וכל עניין שקורה, אף על פי שהאדם חושב שזה, הוא בחר בזה, הוא צריך להבין שזה מהלך אלוקי שבמרכאות הכריח אותו לעשות את זה. כי ברגע שאני יודע שהאדם כשיש לו פקק הוא עוקף, אז עצם זה שיש את הפקק ושיצרתי לו מציאות של פקק, זה גורם לו לעקוף. זאת אומרת, אני הפעלתי אותו לעקוף כי אני רוצה להגיע למטרה. אז העניין הוא ככה, שהאדם צריך לקחת על עצמו זה קורה כבר, אין לו ברירה. אם אפשר למנוע את זה מלפני כן, זכותך וחופש, את החופש לעשות את זה, למצוא רק את הדרכים הטובות ושיהיה רק טוב. אבל פה מדובר על מציאות שהיא כבר מציאות, היא קיימת, המציאות הזאת קיימת, המציאות הזאת תהפוך אותה לטוב. אתה הופך אותה לטוב על ידי זה שאתה מבין שיש פה מהלך אלוקי מחייב דווקא את הפעולה הזאת כדי להגיע למטרה. אז הוא לא עצוב, הוא לא מקבל את זה קשה, את העניין הזה. מתי הוא מקבל קשה את העניין הזה? שהוא חושב שזה כפייה, ודווקא עשו לי, ובשביל לענות אותי, בשביל לצער אותי, עשו לי את הדבר הזה. אבל הוא מבין, לא עשו את זה בשביל לצער אותך. העבירו את המסלול הזה בגלל שצריך לעקוף את הפקק. זה בא על ידי ידיעה שהכל מהלך אלוקי. אז זה מה שהוא אומר פה, אין יום שאין בו טוב. ועיקר הטוב שמתגלה בכל יום הוא סודות התורה. מה זה סוד של התורה? כל התורה יש בה סוד אחד. שכל המציאות, כל האינסוף, מתנהג על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי החוכמה האלוקית. זה סוד התורה.
למה זה סוד? כי הם קוראים לזה סוד.
בגלל שאתה יודע את זה, זה לגוד. אבל זה סוד, זה הסוד של... מה זה סוד? זה הדבר הנסתר בתורה. אתה קורא את התורה, אתה לומד את התורה, מה אתה קורא? סיפורים? מה זה גלוי לך? זה הלימוד של התורה, שאתה לומד ולומד ולומד, וכל פעם מתגלה לך עוד פעם. יש פה מהלך אלוקי, זה הכל מנוהל, זה הכל מדוקדק על פיות המעלות, זה מדוקדק בדיוק, כל דבר. אז זה לא דבר גלוי, דבר שלא גלוי, זה נקרא סוד. סוד זה דבר מוסתר. זאת אומרת, כל מה שהתורה עושה במשך כל חייך, מלמץ אותך, ומצווה עליך מצוות ותפילות, כל זה כדי שהסוד הזה יופנם בך. קשה להפנים את הדבר הזה, ואדם קשה לו לקלוט דבר כזה. כי אנחנו חיים במציאות של בחירה. אני זז, עושה, רץ, הכל, הכל אני. באה התורה רוצה להכניס לך את זה, לתודעה שלך את הדבר הזה, שקשה לך להשיג את זה, כי אתה נמצא במציאות אחרת. שזה הכל מהלך אלוקי. אז זה, אין יום שאין בו טוב, כשמתגלה לך הסוד, שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. תשמע, הרבה אומרים קורה משהו, אומרים אמה את השם לכל מלמעלה, או מכתוב, כמו שאומרים בערבית, מכתוב זה כתוב, זה כבר כתוב בספר, זה כתוב ביד של המלך, כמו שאומר רבנו, שזה המהלך, שזה מה יהיה. המציאות שלנו, החיים שלנו, מתאים אותנו לחשוב שזה לא ככה, כי אני חי בתוך עולם שאני רואה עובדות אחרות כביכול. אני קם, אני הולך, אני עושה, אני משנה, הוא משנה. יש פה כאילו תנועה של האדם שעושה את כל המציאות. וזה ההטעיה, זה הטעות. אז להפנים את זה, זה על ידי התורה והמצוות. זה הכוח שעסק הזה, עסק התורה והמצוות, מצליח להכניס לך את זה, ואתה מתחיל לחיות את זה. ואתה נכנס ככה לגן עדן. אפשר לתאר את החוויה הזאת. אתה, מי שרואה אותך, רואה אותך חי רגיל. קם, הולך, מחליט, הכל. אבל בתוך התודעה שלך יושב מנוע אחר. גם כשאתה עושה דברים, אתה מרגיש שזה הקדוש ברוך הוא עושה את זה.
אז קל לך יותר גם בפנים, הבחירה קלה יותר. לא כבדה, מה יהיה אם אני ככה ומה יהיה ומה יהיה.
הספקות?
אין,
לא, הספקות בוודאי שהם לא, אין מקום לספקות. מה יש פה מקום לספקות? אתה זורם עם המציאות, אתה זורם עם החיים, זה, 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 הכל נראה לך עשר. אז אני אומר שוב, אם אפשר, יש דברים שבאים לך, שלפני כן אתה יכול למנוע אותם, כי הם נראים לא בצורה הכי טובה והכי יפה והכי נעימה. יופי, תמנע אותם, שים את זה בצד, תיישר את זה, ותמשיך לזרום עם אותו ראש. אבל הצלחת לפתור את הבעיה. אם לא, תשמע, זה כמו ילד קטן שחי בתוך בית. הילד הקטן, בהרגשה שלו, הוא חי את זה. הוא מרגיש שהוא חלק מהמשפחה. הוא לא מרגיש שהוא כמו האבא. האבא מרגיש שהוא הבא לבית. שהוא מנהל את המשפחה, שהוא מנהל את החיים, שהוא מנהל את העניינים, שהוא מביא את הפרנסה, שהוא מחליט פה והוא מסדר פה, והוא מצייר את הציור המשפחתי, איך תראה המשפחה ואיך התנהלו חיי המשפחה, הכל. הילד לא מרגיש את זה, הילד זורם. תאמין, ההורים אומרים היום חפלה חפלה, הולך, היום נוסעים לפה טיול טיול, היום עושים ככה, עושים ככה. כשההורים לא אומרים כלום, אז הוא יושב, משחק במשחקים שלו עם, עם הילדים, הוא לא, לא תופס פה איזה הגה של החיים ומנסה לעשות שינויים, הוא זורם. בגלל זה הילד כל הזמן בשמחה, הוא צועל וקופץ ו, וכל הזמן הוא במצב עד שבהם יושבים עליו. אז משנים לו את הזה, עושים משהו נגד רצונו. אבל ככה הוא זורם. האדם צריך להגיע למדרגה הזאת. להרגיש שהוא ילד במשפחה. קדוש ברוך הוא המנהל, והוא זורם עם החיים.
כל הבעיה שהבחירה מכבידה עלינו. אבא נכנס למצב יותר בחירה אצלנו של הילד. עכשיו בחרו בו, הוא, אתה מחליט.
זאת אומרת שמה? שמישהו פוחר?
לא. הוא נבהל מהמצב הזה.
הילד.
אבא.
כשיש איזה משהו שהוא צריך להחליט בו.
כן, עכשיו אם יגידו לילד, תשמע, אתה תחליט לנו מה לעשות, גם הוא קצת ייבהל.
הילד לא, אני חושב בפשוט, הוא יזרוק בפשוט. החוכמות. החוכמות פה עושות את הבעיה. המוח, כאילו מה יותר טוב, נעשה חשבון, הוא עושה כל מיני חשבונות לוגיים, מה עדיף, מה יותר טוב. עדיפות, זה מצב של בחירה. מה עדיף ממה, זה החשבונות שאתה עושה. אבל כשהכל טוב, אתה, שאומרים לילד, מה אתה אומר, ככה או ככה? ככה. הוא לא יושב, חושב אם ככה יהיה ככה וככה. ואם נעשה ככה, אז ככה זה עדיף. וזה יותר טוב מזה. כלום. לפי הרגשה שלו, עכשיו ככה או ככה, מה אתה אומר? ככה, יאללה, עושים ככה, נוסעים לפה, לטייל ביער הזה. אז החיים פשוט קלים, הוא זורם, זורם את החיים. כי באמת, בין כך ובין כך, זה אותו דבר. הדמיון נותן לך הרגשה שזה עדיף מזה, או זה עדיף מזה, וזה עדיף מזה. הרי מה הדבר המרכזי שמוביל את האדם בהחלטות שלו? שיהיה יותר טוב, זה יותר טוב. מאיזו בחינה זה יותר טוב מזה? מאיזו בחינה? כל החלטה שלו, זה יותר טוב מזה, נובעת במה זה יותר טוב? בהנאה. אני ארגיש יותר טוב. אני אענה יותר. זה ההחלטה שלו. יהיה לי יותר טוב. בדרך הזאת, או בין הדרך הזאת לדרך הזאת.
השכל שלנו זה...
ככה זה עובד. השכל
שלנו, זה המנוע של השכל שלנו.
זה המנוע.
של המדמה שלנו.
כן, אבל ברגע שאתה מלכתחילה מנטרל את העניין הזה שזה או זה יגרום לי את השינוי בהרגשה, אז לא אכפת לי זה או זה. שניהם יביאו אותי לאותו מצב. בין אם אנחנו ניסע, נגיד, לפיקניק ביער זה, או בין ביער זה. אני אספר לך סיפור. על פי הראש הזה של רבנו, קלטתי מה זה חצי שעה של עינויים. נסעתי עם איזה קבוצה שהחליטו לעשות באיזה חג על הכנרת פיקניק. ישבו שם איזה 5-6. אני ישבתי ככה בשקט, זורם איתם איפה שתעצרו, כל חוף מתאים לי. הראשון אומר לנהג, פה. עצור פה. שני אומר לו, לא, עוד קצת קדימה. וטוב, אני יושב בשקט. חצי שעה, לא נגמר הסיפור, שאמר, שמה יותר טוב. גמרו את כל כביש החוף, עשו סיבוב, בחזרה עכשיו עוד פעם מסתכלים מהחלון, הוא אומר לו, לא פה, ופה. וככה חצי שעה טרטורים, התחלתי לחשוב, מה הסיבת המחלוקת בין... כל אחד מהם הייתה לו מטרה טובה. לקחת אותנו למקום שתהיה שם ההנאה הכי גדולה. כל אחד לפי המדמה שלו. אחד במדמה שלו... התנאים פה לחוף הזה יותר עם צל, הוא חשב שפה זה, כל אחד הזה, וכולם הובילו לכוונה אחת טובה, שיהיה טוב לכולם. רק כל אחד בראש שלו משך לכיוון אחר, לא נגמר הסיפור. אז אמרתי להם, פה. עצור פה. אז כולם, מה, לא מכירים, מה זה פה? תעצור רגע, תחנה, אחרי עכשיו תרדו מהאוטו, תקחו את הציוד, בוא נרד פה. זה הכל. זאת אומרת, שמה שיעשה לך את ההרגשה הטובה, את ההנאה, זה לא הדמיון שלך שפה יש עץ ופה יש תמונה כזאת ופה, אלא אני עושה את הטוב, אני אעשה את ההרגשה הטובה. אז לא משנה איפה שתנחית אותי, אני שם, אני מתחיל לשחק את הסרט של הטוב, שים את המנגל, שים את העניינים, תרקוד, תנגן, יופי. התעיה הזאת של המדמה היא עושה את כל השינויים. אבל כשאתה לא אכפת לך פה או פה או פה, אני יודע שכל הכיף יבוא בגללי, בגלל שאני אקבל את זה ואשמח בזה ויהיה מבסוט מזה, מאותה פעולה שאני עושה, אז כל מה שמסביב נופל. וככה זה בכל דבר בחיים. כל ההחלטות בחיים נובעות איפה תהיה לי הנאה יותר טובה. ולפעמים זה גם המוביל, כאילו ראש המשפחה שהוא מוביל את המשפחה, הוא מה שעוזר לו במרכאות להחלטה זה יותר מהכל מה יהיה טוב לו. אפילו שלוקח את המשפחה, הוא גם רוצה שיהיה טוב להם, אבל הוא חושב שמה שטוב לו, טוב להם. כי הוא לא מכיר את מהלכי הנפש של כל אחד ואחד, מה הוא מתאים לו. יכול להיות שהילד דווקא מתאים לו מקום שיש מלא ילדים ומתקני משחקים. אבא לא חושב על זה, הוא חושב מה טוב לי מבחינת ה... זה מה שמוביל. והמחלוקות נובעות מהדבר הזה. זה רבנו אמר בשבעה קבצנים, בסיפור של שבעה קבצנים, והיה אילן שזוב האושר, וכולם הסכימו ללכת לאותו אילן, לאושר. כולם רוצים את זה. בעלי חיים, בני אדם, ציפורים, רבנו אומר שם הכל. ונפלה מחלוקת ביניהם. זה אומר מפה, וזה אומר מפה, וזה אומר מפה, ואין סוף לוויכוחים ביניהם לאותה מטרה טובה שכולם רוצים אותה. ככה רבנו מספר את הסיפור. עד שבא החכם ושבר להם את המחלוקת. אמר להם, עד שאתם שואלים באיזה כיוון להגיע למטרה, תחשבו מי ראוי להגיע למטרה. תכינו את עצמכם, תבנו את הנפש שלכם בצורה כזאת תנקו את המדמה שלכם שלא יהיה לכל אחד משיכה לכיוון אחר. ובאמת רבנו אומר ישבו ותקנו את עצמם, וכשתקנו את עצמם באו כולם לאותה החלטה על הדרך להגיע למטרה, כי כבר לא משנה הדרך.
זה כבר מי שיגיד ראשון זה דרוק משהו, ישר כולם מסכימים, אין בעיה.
לזרום, לא להתעקש ולהתווכח. רבנו חי את זה במציאות של כל חייו, בתור מנהיג. התלמידים, אתה יודע, יש להם את הראש הזה. משוך פה, נמשוך פה, נעשה ככה, נלך פה, נלך. רבנו לא התעקש, רבי נתן מספר, חיי מורה, לא התעקש. ככה בסדר, ככה בסדר, ככה בסדר. העיקר לא לעשות רע, אומר רבנו. ככה אתם רוצים טוב, ככה. כשאפילו בבעיה, כשנולדה לרבנו הבת שלו, אז יש אחרי כמה ימים, צריך לקרוא שם לבת שלו. אז התלמידים ראו שעדיין לא קוראים שם לילדה, אבא לא קרא עוד שם לילדה, כי הוא צריך לעלות לספר תורה, לעשות את כל העניין של קריאת שם. לא קורה, לא קורה, עובר זמן, לא קורה שם, מה זה לא לקרוא שם? אז בא אליו רבי חייקל, אחד התלמידים. אמר לו, רבנו, מה זה שאתה לא קורא שם לידה? לא מספיק יש לנו שם כזה שברסלב הם כאלה והם שוגעים וזה עוד עכשיו החסידים וכל האלה. עוד יגידו, תראו איך זה אצל אלה. שם, שזה צריך לקרוא שם. אז רבנו אמר לו, טוב, בסדר, נקרא לה חיה. חייקל. חייקל זה כמו דומה לחיה. אז אמר לו, טוב, בוא, נקרא לה חיה. קראו לה. למחרת נפטרה אמא של רבנו. אז רבי נתן אומר, הוא לא קרא לה שם, כי הוא רצה לקרוא על שם אמו, והוא ידע שעומדת להיפטר, אז הוא רצה אחרי הפטירה לקרוא לבת בשם אמו. אף על פי שהוא ידע את זה ורצה את זה, היות שפה מישהו שינה לו, ביקש משהו אחר, הוא זרם איתו. בסדר.
הרצון שלי זה משהו כל כך חשוב שלא יכול להיות, אני רק לגדול, לגדול הקודם, אז יש לי רצון כזה, זה רצון השם וזה זה זה. לא.
הוא הבין שעכשיו מה שהייקל אומר, זה רצון השם, הוא לא רואה את הייקל בתור כאילו איזה מישהו, סתם מישהו שבא לנדנד לו. הוא הבין שהקדוש ברוך הוא עכשיו שלח לו מסר דרך הייקל. ולכן הוא קרא לו גם קרא לה בשם שלו, חיה. בנסיעות שלו, העגלון שמחזיק את ההגה של הסוסים, הוא לא רצה מפה, רצה מפה, אבל הוא נוסע מפה, בסדר, מפה, משם. זה נקרא לחיות בתוך עולם אחר. זה פשוט לדעת שהקדוש ברוך הוא פה, רק הוא פה, והוא מנהל אותו, והוא זורם עם הקדוש ברוך הוא, וזו הרגשה נפלאה, זה שמחה, זה הוא מרגיש מצוין, איזה יופי. כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא המוביל הכי טוב שבעולם, בכל דבר ודבר. רבנו אמר פעם, מה זה משנה מה עושים? כל העולם מתבלבלים, מה נעשה, מה נעשה? נעשה ככה, נעשה ככה, נעשה ככה. מה אתם מתבלבלים מה לעשות? מה זה משנה מה עושים? העיקר לא לעשות רע, זה הכל. פה כשאתה עומד מול דבר רע, בא ממנו. אבל ככה אל תשאל, ככה או ככה, זה טוב וזה טוב. הדמיון שלך רק אומר לך, זה יותר טוב, זה דמיון. היותר טוב תלוי בך, בהרגשה שלך.
גם כשאתה משהו בוחר, איפה נגיד להיות פה, שאתה מחזק את המדמה, שזה לא טוב.
זהו, זה
לא טוב. המדמה
זה לא טוב. רבנו אמר, מי שיש לו לב, לא שייך אצלו מקום. הוא מעל המקום. המקום לא משנה לו. מה זה מי שיש לו לב? מי שיש לו לב, שבלב שלו נמצא הקדוש ברוך הוא, אז מה זה משנה לו? הרי אתה רוצה את שיא ההנאה, שיא ההנאה לחיות איתו. אז שיש לך לב והוא יושב לך בלב ואתה מרגיש את הרגשה הנפלאה של ההנאה הנפלאה של דבקות בקדוש ברוך הוא, אז מה זה משנה איפה תשים את הבן אדם? הוא הולך עם הלב שלו לכל מקום. אז תשים אותו באזור הזה, או תשים אותו באזור ההוא. מה זה משנה? הרגשה הטובה הולכת איתו לכל מקום. זה נקרא, הוא נעלה מעל המקום. רבן אומר, גם אפשר לעלות מעל הזמן. גם הזמן לא משנה לו. לא כופה עליו איזה דברים הזמן. כמו המקום. המקום לא כופה עליו. בא למקום, לא, עכשיו הרגשה שלו לא טובה בגלל המקום.
מה זה זמן קצת? מקום זה כבר ברור. להיות פה, להיות שם.
אנשים חיים עם שעון, עם זמן. כאילו, הזמן כופה עליי לעשות דברים. עכשיו, עכשיו, שעה זאת וזאת. אז אני חייב לישון. מה זה חייב לישון? במחילה מכבודך. עכשיו, אומר הבן אדם, אני חייב להיכנס לשירותים. מה זאת אומרת חייב? מה זאת אומרת חייב? אם אתה לא נצרח, מה אתה נכנס לשירותים? בשביל מה אתה נכנס לשירותים? לא, אני חייב, הגיע הזמן, כזה שירות. מה זה קשור? אתה לא נכנס אם אתה לא צריך. אז עכשיו, בוא, אני מוכרח לישון. למה אתה מוכרח לישון אם אתה לא נרדם? אתה צריך לישון כשאתה נרדם. כשאתה מרגיש שפתאום אתה צולל, זאת אומרת, אתה צריך לישון. אז תישן. לא, וואי, עכשיו הגיע זמן האכילה. מה זאת אומרת הגיע זמן האכילה? אתה רעב? תאכל. אתה לא רעב, אז מה פתאום הגיע זמן האכילה? השעון קובע לו. עכשיו תאכל, עכשיו תישן, עכשיו... מה פתאום? אני זורם עם התנועות הטבעיות של החיים. זה דיברתי דוגמה במבנה הגוף. ככה בכל שאר הדברים. אתה צריך לעשות מה שאתה רוצה. לא מה שהשעון מחליט בשבילך. קשה להגיד את זה. מה זאת אומרת, איך, אבל אני מוכרח ככה ומוכרח ככה, זהו, זה המוכרח. הוא לא בן חורין. הוא לא עצמאות. אדם צריך להיות בעצמאות. זה לא נקרא עצמאות כשיש עליך איזה שלטון זר. שלטון של המידות של האדם. שמכריחים אותו. ממה זה בא? מפחדים. אם אני לא אשן בשעה הזאת, אני לא אקום בבוקר לעבודה. לא אקום בעבודה, יהיה לי בעיות עם בעל הבית. ואני לא פה אומר עכשיו הפקרות. רבנו אמר, לא צריך הפקרות. שלא תחשבו זה הפקרות.
הוא אמר, לא לעשות רע.
כן, לא, הפקרות. כאילו, כן. שם פס, לא מגיע לעבודה, הגיע, לא יגיע, אקום, לא יקום. לא, רבנו אומר, זה לא המצב הזה. ברגע שאתה תלך עם האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג ואני אזרום עם הקדוש ברוך הוא, אתה תקום בזמן לעבודה, גם אם תלך לישון לא יודע באיזה שעה בלילה, אתה תקום בזמן לעבודה והכל יהיה בסדר.
רק מעצם העובדה שאתה מתכוון לעשות רצון הבורא, כן. להיות עם הבורא, כן. פשוט ככה.
אנשים חושבים שזה זה, הוא הולך להיות פריק,
אבל אם אתה מתכוון באמת להיות
חושבים פריק, עצמאות, זה עצמאות, זה לא עצמאות. עצמאות שאין שום כוח חיצוני שמחליט בשבילי. או כוח פנימי שטבוע באדם, במידות שלו. הפחדים והדברים האלה. זה העצמאות. בשביל להגיע לזה, בן אדם צריך לתקן את המידות. כי הם הטבע שבאדם. הם מוטבעים באדם ומכריחים אותו. הוא שבוי בתוך המידות שלו. אז הם אמרו, אין בן חורין עצמאי, מי שעוסק בתורה. עוסק בתורה עד שנכנסה לו בתודעה האלוקית, שהוא המנהל והוא המחליט. קראתי סיפור של הרב אליהו, מרדכי אליהו, זיכרונו לברכה, שהוא בתקופה, לפני אולי 20 שנה, 30 שנה, הוא נסע לבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, עם אשתו. בתקופה הוא נסע עם אוטובוסים, הוא עוד לא היה הרב הראשי לישראל. אז הוא עושה משחשבון עם אשתו, שהאוטובוס יוצא בשעה הזאת, והאוטובוס האחרון מנתיבות לכיוון ירושלים בשעה הזאת, אז עשו חשבון שהם יספיקו ככה להיות אצל הבבא סאלי, נגיד, שעה, ואחרי זה הם יצטרכו לעלות לאוטובוס, לחזור, להגיע להספיק, תכננו את זה שלהם, זהו. הגיעו לבבא סאלי, ושם לחפלה שלו, עשה להם סעודה, בערק, זה. בבא סאלי היה לו רוח הקודש במדרגה גבוהה מאוד. אז הוא קלט שהם מתחילים כאילו להיכנס ללחץ, יש להם את האוטובוס וזה. אמר לו, לא, זה לא צריך, שב, שב. הוא אומר לו, איך, אני צריך לנסוע וזה. הוא אומר לו, בסדר, עוד מעט, עוד מעט, אל תדאג לאוטובוס, עוד מעט, עוד מעט. עבר הזמן, קלטו שהם תקועים עכשיו, איך יגיעו. אז הבא בסל יזרק לו משפט, אמר לו, לך תדע אם האוטובוס לא יתעכב. ככה אמר לו. אז מסופר שהם הגיעו, אחרי שהם גמרו, אני יודע, עוד איזה חצי שעה ישבו שם, צריך אוטובוס לנסוע לפני חצי שעה. הם מגיעים לתחנה המרכזית, לאוטובוס, רואים את האוטובוס, עומד בתחנה מלא אנשים, אבל הוא עומד בתחנה. אז הם רצים, הנהג פה, הנהג אמר להם, מה, אין טעם שתעלו, האוטובוס לא מניע. חצי שהנהג יושב באוטובוס, מחכה שיבוא, אני יודע, הגרר, המוסך הנייד, שיטפלו בו. שיושב תקוע חצי שעה, לא מניע, הוא אומר. אז הרב מורדכי אליהו אומר לו, טוב, אני עולה, תן לי לשבת באוטובוס. על השילם ש... אז הוא צועק לנהג מהמקום שלו, תנסה עכשיו להניע. הוא אומר, זה למניע? קובעים דברים על הטבע, ברגע שאתה הולך על הביטול, אתה מבין שהכל בהשגחה, כזה שאנחנו מנהל את העניינים בטריקים קטנים, הוא מסובב את העולם איך שהוא רוצה. כשרוצה האדם להגות בסודות התורה, אזי באים מחשבות זרות ומבלבלות מוחו, ואינו יכול להבין בסודות אלו, וכל זה מפני שאינו זכאי, אינו זוכח ונקי, מספיק להכילם. זאת אומרת, סודות התורה זה הבנה, תובנות באלקות. מה זה אלקות? איך זה? כל הלימוד התורה. כשאדם הוגה בזה ולומד, אז באים מחשבות זרות להפריע לו להבין. מה מפריע לבן אדם להבין? כשאני מדבר איתך משפט פשוט, כתוב בעברית, בשפה שאתה מכיר, במילים שאתה מכיר את המשמעות שלהם, למה אתה לא מבין? כשאני אומר לבן אדם משפט, קורא משפט בספר, הוא לא מבין. הטעם שהוא לא מבין את המשפט, לא בגלל שהוא לא יודע את כל מילה, את המשמעות שלה. הוא יודע במילון מה פירוש המילה הזאת, מה המילה הזאת. את המשפט הוא לא מבין, הוא לא מבין. כי ברגע שהוא קורא את המשפט, המוח שלו לא שומע, לא שומע, נקרא לזה ככה, לא שומע את המילים שהוא קורא. למה הוא לא שומע? הוא קורא אותם, אבל הוא לא שומע אותם. זה לא נכנס לו למוח. למה? הפה יכול לעבוד לבד בלי קשר למוח. המוח יכול לחשוב על דבר מסוים, והפה לדבר דברים אחרים, שני דברים שונים. זה עובד לבד וזה עובד לבד. המוח חושב סתם על טיול, שהוא צריך לעשות עוד מעט טיול, והוא עכשיו מדמיין שהוא יושב ככה ובנו והחבר'ה וזה, ובינתיים הוא קורא את המשפט בספר, אין קשר בין זה לזה. אז זה נקרא שלא הבין. איך הוא יבין? זה לא נכנס לו לתוך המוח, איך הוא יבין? אבל אם הוא מקשיב למה שהוא קורא, אין סיבה שהוא לא יבין. אז רבנו אומר, באים המחשבות הזרות האלה, שהם עכשיו לא רלוונטיות לעניין שאתה קורא. הטיול, מה זה רלוונטי עכשיו למשפט שאתה קורא פה? או בן אדם מדבר איתך איזה משפט, ואתה, כשהוא מדבר איתך, המוח שלך נמצא בטיול. אתה מסתכל עליו, האוזניים שלך פתוחות, ואתה נראה לו מקשיב, ומבין, וגם הראש יכול לעשות תנועות כאלה, שהוא נדמה לו שאתה מבין אותו, הוא יכול גם לזרוק באמצע הדיבור שלך גם בשפה רפויה את המילה כן, 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 שנותן לך רושם שהוא מבין מה אתה אומר, וכלום לא נכנס לו במוח, כי המוח שלו נמצא בטיול עכשיו. שאל אותו מה אמרתי, הוא לא יודע, שום דבר. פעם אחת רבנו עשה את זה על העגלה, בכוונה. הוא ישב על העגלה ביציאה מהעיר, הייתה לו איזה נסיעה, ורבי נתן מספר על העגלה, על האלה, המדרגות של העגלה, שני הצדדים יש מדרגות שעולים לעגלה. עמדו שני תלמידים, והוא עמד, ורבי נפתלי עמד, רבי נתן רבי נפתלי, וגם אח של רבנו, בערך 5 אנשים, ורבנו לפני היציאה התחיל לגלות להם, נפלט מהפה שלו, התחיל לגלות להם את סודות הגאולה, איך יהיה המשיח ומה יהיה בימי המשיח, וזה מגילת סתרים שיש לנו היום, את הדפים האלה שכתוב ברמז רבי נתן בראשי תיבות, שלא יהיה כל כך גלוי, מגילת סתרים. מגילת סתרים. אז הוא אומר, רבי נתן, שרבנו דיבר וכולם ככה ישבו והקשיבו לו. אחרי שהוא גמר לדבר, ירדו מהעגלה, רבנו נסע, אז רבי נתן רצה לדבר עם החבר'ה, לשחזר, כי הוא היה כותב הכל, לרשום את זה. אז הוא מדבר עם החבר'ה, מה? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? איזה משיח? הוא אומר לו. הוא אומר לו, מה, לא שמעתי את רבנו מדבר על המשיח? לא, על משיח, לא שמעתי. הוא ישב על העגלה, שואל את השני, את השלישי. כלום, לא שמעו מילה מכל הדיבור שלו. אז רבי נתן הבין שהוא ורבי נפתלי, שרבנו רצה, לא שמח על זה שהם ישמעו, לכן הוא סידר סיטואציה כזאת שהמחשבות שלהם יטוסו לא, לכיוון אחר, כי הוא רצה שרק שניהם ישמעו. רבנו אמר שיש לו כוח לזרוק מחשבה לאדם ממרחק. הוא יכול לדאוג שאתה תחשוב מה שהוא רוצה שתחשוב ממרחק. זה כוח הזה, זה שלטון זה?